Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
אלן, זה יובל. מדי שנה רשת עושים היסטוריה עורכת סקר גדול בקרב המאזינים והמאזינות שלה. אנחנו רוצים ללמוד יותר על העדפות שלכם, לשמוע את ההצעות שלכם ואת הרעיונות שלכם. אנחנו רוצים לדעת מה אהבתם יותר ומה פחות ומה תרצו לשמוע מאיתנו בשנה הבאה. זה כלי חשוב לא רק עבור הרשת, אלא גם עבורי. אז אם יש לכם כמה דקות, אני ממש אשמח אם תוכלו להיכנס לאתר האינטרנט של רשת עושים היסטוריה, תלחצו על הבאנר שבראש העמוד ומלאו את הסקר. בסופו גם מחכה הפתעה קטנה למי שימלא אותו. באביב שנת 1900, כמה צוללנים יוונים יצאו אל הים על מנת לחפש ספוגים. סופה גדולה הכריחה אותם לעגון בחופו של אי קטן, שם הם המתינו שלושה ימים עד שיעבור זעם. אחרי שהסופה נרגעה והשמש יצאה, אחד הצוללנים, אליה סטדיאטיס, החליט לצלול באזור ולנסות את מזלו. אולי הוא בכל זאת יצליח למצוא כמה ספוגים. הוא עלה על הספינה הקטנה יחד עם חבריו, הם התרחקו בסך הכל 25 מטרים מהחוף, הם עזרו לו לחבוש את קסדת הצלילה הכבדה ושלשלו אותו למטה. הוא גישש את דרכו כשלפתע הוא נתקל במשהו. לא, זה לא יכול להיות. אולי כן? הוא התקרב וראה שעל קרקעית הים מבצבצת יד. הוא הסתכל סביבו ולפתע ראה רגל, ואז פרצוף. הוא הלך חזרה אל הספינה, נרעש. הצוללנים חזרו במהירות אל האי הקטן שבו הם הסתתרו מהסופה, ובאמצעות הטלגרף העבירו דיווח לאתונה. פקידי ממשל שקיבלו את ההודעה הביטו בדיווח והיו משוכנעים שמפעיל טלגרף שיקור החליט לעבוד עליהם. אבל בחלוף כמה חודשים, במהלך שנת 1901, הצוללנים חזרו לאזור יחד עם משלחת של ארכיאולוגים יוונים. כשהם מצוידים בציוד צלילה פרימיטיבי, הצוללנים ירדו למצולות בכל פעם לחמש דקות, אבל לא חלף זמן רב, עד שהם הבינו שסטדיאטיס עלה באקראי על המצבור הגדול ביותר של פסלי שיש וברונזה, המצבור הגדול ביותר שאי פעם נמצא בים, מצבור שככל הנראה הוא עבר באמצעות אונייה שנטרפה בים. האונייה הזו, כך מעריכים היום, טבעה בסביבות שנת 60 לפני הספירה, ליד אי קטנטן, שטחו כ-20 קילומטרים רבועים בסך הכל. אז הוא נודע בשם איגיליה, כיום הוא מוכר בשם אנטיקיטרה. 20 קילומטרים רבועים זה כלום, זה שום דבר. השטח של רמת השרון הוא 22 קילומטרים רבועים. אי אפשר להכחיש, אנטיקיטרה היא אי פצפון, והעובדה הזו באה לידי ביטוי בשם שלו. משמעות השם אנטיקיטרה היא מנגד לקיטרה, מול האי קיטרה. קיטרה הוא אי ששטחו גדול פי 10 מזה של אנטיקיטרה. אפילו השם של האי הזה נגזר ממשהו שנמצא מולו. אנטיקיטרה ממוקם בין חצי האי פלופנוסוס לבין האי קריטים. מסלול שרבים עברו בו בעת העתיקה, אבל מי שרצה לעבור בו נאלץ לעשות שני דברים. הוא נאלץ להשתמש באונייה, והוא נאלץ לעבור ליד אנטיקיטרה. בסביבות שנת 60 לפני הספירה, אחת האוניות האלו טבעה. קשה להאמין שמישהו הופתע שאונייה טבעה באזור הזה, הוא משופע לא רק בסערות, אלא גם בסלעים משוננים, חלקם בולטים, אבל חלקם סמויים מהעין. למרות שהאונייה טבעה בסמוך לחוף, שברי האונייה, יחד עם המטען שלה, נפלו לעומק של למעלה מ-40 מטרים, והם נשארו שם מבלי שאף אחד נגע בהם במשך 2,000 שנה. לא כל כך ברור מאיפה האונייה הזו הגיעה, אבל הערכה הרווחת היום היא שהיא עברה בין מספר אתרים באזור המזרח התיכון, ואנשיה העמיסו לבטנה פריטים שונים. היו בדברים שנמצאו כמעט בכל האוניות שטבעו באותה התקופה, כמו חביות יין או מנורות שמן, אבל באונייה הספציפית הזו היו גם פסלי ברונזה, חלקם מרהיבים ממש. לצד הפסלים נמצאו פריטים קטנים יותר, כמו קערות מאותרות, מטבעות, גביעי יין ותכשיטים עשויים מזהב. יותר מ-300 פריטים שונים חולצו מהמצולות. הצוללנים והארכיאולוגים בילו במקום 9 חודשים, אבל הם חזרו לאתר הזה פעם אחר פעם במשך שנים. על פי אחד הסיפורים, שלא ברור אם הוא נכון או לא, ב-17 במאי 1902, אחד מאנשי הצוות העייפים שעבדו במקום במשך שבועות ארוכים, התכוון להשליך חזרה אל הים משהו שנראה כמו סלע חסר צורה, בגודל של קופסת נעליים, פחות או יותר, אבל אחד הארכיאולוגים עצר אותו. חכה רגע, שים את זה בצד, הוא אמר לו. בחלוף 8 חודשים, ארכיאולוג אחר שבדק את הגוש הזה במוזיאון הארכיאולוגיה היווני הלאומי, גילה שבכלל לא מדובר בסלע, מדובר בחתיכת ברונזה. החתיכה הזו נשברה ל3 חלקים גדולים, שכיום מוכרים בשמות חתיכה A, חתיכה B וחתיכה C. אגב, כשאני אומר חלקים גדולים, אני מתכוון לכמה סנטימטרים. על חלק אחד הופיע מחציתה של חוגה, חוגה כמו שיש בשעון. על חלקים אחרים הופיע כיתוב מטושטש ביוונית, והיה שם משהו נוסף. גלגלי שיניים. זה לא סלע, זה לא חתיכת ברונזה, זו מכונה. מכונה שבחלוף יותר מ-100 שנה, תשלח את ההיסטוריונים לכתוב מחדש את ספרי ההיסטוריה של הטכנולוגיה. אתם מאזינים לעושים טכנולוגיה, פודקאסט על טכנולוגיה, אנשים ומה שביניהם. אני דוקטור יובל דרור. מנגנון אנטיקיטרה הוא סיפור בלשי מרתק. למנגנון יש שני צדדים שנשברו לרסיסים, ועד כה הותרו 82 חלקים שמרכיבים אותו. לצד המנגנון נחרטו הוראות הפעלה שמסבירות איך צריך להשתמש בו, אבל גם הכיתוב הזה ברובו חסר. במשך עשרות שנים אף אחד לא הבין מה זה המנגנון הזה, ורק בסוף שנות ה-50 פרסם היסטוריון מדע בריטי מאמר בכתב העת סיינטיפיק אמריקן, שבו הוא טען שהשברים המוזרים הם בעצם מחשב, המחשב הראשון בעולם, מחשב שפותח ונבנה בתקופת יוון העתיקה. כמובן שזה לא מחשב דיגיטלי, הוא לא מבוסס על חשמל ועל ביטים. זה מחשב אנלוגי שמבוסס על גלגלי שיניים ותנועה של חלקים מכניים. ב-1971 החליטו להפציץ את גוש הברונזה בקרני רנטגן על מנת להבין מה יש בתוכו, והתוצאה הדהימה את החוקרים. בתוך גוש הברונזה החלוד הסתתר לא גלגל שיניים אחד, אלא 30 גלגלי שיניים בגדלים שונים. שום דבר שמגיע מיוון העתיקה לא אמור להכיל גלגלי שיניים מהסוג הזה, בטח לא 30. כאשר ב-1976 הפיזיקאי זוכה פרס הנובל, ריצ'רד פיינמן, ראה את המנגנון במוזיאון הלאומי של יוון, הוא אמר, המנגנון הזה כל כך מוזר ויוצא דופן שהוא כמעט בלתי אפשרי. האורך של השיניים בגלגלים האלו נעמד במילימטר אחד. זו יוון העתיקה, כן? איך הם עשו את זה? איך זה עובד? מה המחשב הזה מחשב? ומי בנה אותו? חייזרים? הסיפור על מנגנון אנטיקיטרה הוא תעלומה מדעית-טכנולוגית שהציקה לעולם במשך עשרות שנים, והיא פוצחה רק באחרונה בעזרת הרבה מאוד טכנולוגיה. אלא מה? מיד מתחילים.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
את פיצוח תעלומת מנגנון אנטיקיטרה אפשר לחלק לשתי תקופות. מ-1902 ועד לשנות ה-60 של המאה ה-20, ומשנות ה-60 ועד היום. הסיבה לכך היא שלאחר שהמנגנון נמצא, לא היו בידי החוקרים טכנולוגיות שאפשרו להם להציץ לתוכו. חישבו על אובייקט תלת-מימדי, נניח קופסת נעליים, אבל ניתן לצפות רק בחלק החיצוני שלו, אי אפשר להסתכל פנימה. אם בזה לא די, המנגנון עצמו שבור, וכדי להבין מה הוא עושה ואיך הוא נראה, הם היו צריכים להרכיב פאזל תלת-מימדי, כשאין להם מושג איך אמורה להיראות התמונה המלאה. מהסיבה הזו, כשהחוקרים הראשונים ניגשו למנגנון, הם התמקדו בפיינוח הטקסטים המטושטשים שנחרטו לצד המנגנון, אותן הוראות הפעלה, ובמקביל הם ניסו להבין איך השברים אמורים להתחבר האחד לשני. לא נרשמה הצלחה גדולה. בלשון המתה. קודם כל, באותה תקופה לא ממש ידעו כיצד לשמור ולשמר עתיקות, וכתוצאה מכך נגרם נזק למנגנון, נזק בלתי הפיך. אנחנו יודעים איך המנגנון נראה כאשר הוא חולץ מהים רק מתמונות שצולמו באותה התקופה, וכמו שניתן לנחש, האיכות והרזולוציה של תמונות שצולמו בראשית המאה ה-20 היו, איך לומר, לא משובחות במיוחד. בנוסף, החוקרים שניגשו אל המנגנון יצאו מנקודת הנחה שהכיתוב שמופיע על חתיכות A, B ו-C הוא חלק מטקסט אחד שנחרט בקדמת המנגנון, ועל בסיס ההנחה הזו הם פיתחו היפותזה בנוגע לאופן שבו החלקים אמורים להתחבר. למרבה הצער, גם הנחת המוצא הזו הייתה שגויה. כיום אנחנו יודעים שלמנגנון היו שני צדדים, ובשני הצדדים הופיעו טקסטים שונים. מכאן שחלקים שונים שייכים לצדדים שונים של המנגנון. לדוגמה, חתיכה A היא חלק מהצד הקדמי של המנגנון, בעוד שחלקים אחרים, נניח חתיכות B ו-C, הן מרכיבות דווקא את הצד האחורי. החוקרים הראשונים לא ידעו את זה. התוצאה של כל זה ושל סיבות אחרות הובילה לפיתוח תיאוריה לפי המנגנון הוא מכשיר מכני שנועד לעקוב ולמדוד את תנועת כוכבי הלכת ואובייקטים שמימיים כמו הירח והשמש. המטרה העיקרית של מכשירים מהסוג הזה היא ניווט. זו הייתה תיאוריה סבירה, בגלל שעל פי הערכות, מכשירים שכאלו הומצאו כבר במאה השנייה לפני הספירה. יש רק בעיה אחת. במכשירים האלו לא היו גלגלי שיניים. לאחר מכן הוצגו תיאוריות נוספות, כמו למשל שמדובר בפלניטריום מיניאטורי, כלומר מודל שמראה תנועת כוכבי הלכת בשמיים. דמיינו ידית, ידית שאפשר לסובב אותה בסיבוב כמו שסובבו פעם מצלמת קולנוע ישנה, סיבוב ועוד סיבוב ועוד סיבוב, מחוגים שונים, בגדלים שונים, שבקצוות שלהם הניחו כדורים שונים, ייצגו את כוכבי הלכת השונים, והם הסתובבו במעגל, ואז אפשר היה לראות איפה נמצא, נניח, מאדים ביחס לצדק, ביחס לכדור הארץ, ביחס לירח, וכן הלאה. אוקיי, כל זה השתנה ביוני 1959. דרק דה סולה פרייס, פיזיקאי בריטי והיסטוריון של המדע, פיתח סוג של אובססיה למנגנון מאנטיקיטרה. הוא ניסה לשכנע את היוונים לשלוח אליו את שברי המנגנון, לשלוח אותם לאנגליה, אבל הם סרבו. רק בחלוף כמה שנים, ורק אחרי שהוא קיבל מענק בגובה של $460, הוא יכול היה להרשות לעצמו לטוס ליוון ולבלות באתונה 10 ימים. 10 ימים שבמהלכם הוא חקר בכפידה את חלקי המנגנון. כל הניירות של פרייס מאותה התקופה נעלמו, אבל אנחנו יודעים שהוא ניסה למדוד כל פירור וכל חלק שהיה קשור במנגנון. כאשר הוא חזר לארצות הברית, הוא העניק ראיון שבו הוא טען שהמפגש עם המנגנון דמה לפתיחה של פירמידה מצרית עתיקה, שבתוכה אתה מגלה פצצת אטום. הוא טען שרמת התחכום הטכנולוגי של המנגנון לא רחוקה מרמת התחכום של ימינו. סופר המדע הבדיוני הנודע, ארתור סי קלארק, קרא את הרעיון, ואז דחק בעורך הראשי של כתב העת Scientific American להזמין את פרייס לכתוב מאמר על הממצאים שלו. המאמר פורסם ביוני 1959, תחת הכותרת מחשב יווני עתיק, ובו פרייס הציג 3 תובנות מרכזיות. ראשית, הוא הסביר שהוא הבין איך חתיכות A ו-B אמורות להתחבר, ואיך הן ממוקמות ביחס לחתיכה C. לטענת פרייס, המנגנון נכיל 3 חוגות, או 3 שעונים שונים. בצד הקדמי הייתה חוגה גדולה, ובצד האחורי 2 חוגות נוספות, קטנות יותר, האחת מעל השנייה. המנגנון שעשוי מגלגלי ברונזה ישב, ככל הנראה, בתוך קופסת עץ שנהרסה מזמן, והמשתמש הניע את גלגלי השיניים באמצעות הידית. זוכרים ידית? מסובבים, מסובבים, מסובבים. שנית, פרייס ציין שבניגוד למה שחשבו קודם, חלקים רבים מהמנגנון שרדו בצורה סבירה, וניתן לחקור אותם בצורה יותר יסודית. ולבסוף, וזו הנקודה המרכזית, פרייס הבין שהמכונה אפשרה למשתמש לבצע חישובים מתמטיים שקשורים לתנועת הגופים השמימיים. המנגנון הזה הוא לא מכשיר שמסייע בניווט, הסביר פרייס, הוא גם לא מודל פלנטרי. המנגנון הוא מכשיר לחישוב, הוא מחשב. לטענתו, הסיבה שהמכשיר הפלאי הזה, כך הוא כינה אותו, מכשיר פלאי, לטענתו, הסיבה שהוא נמצא בתחתית הים היא מקרית לחלוטין, וייתכן שהדבר קרה כאשר האונייה שהעבירה את המכשיר ממי שייצר אותו אל מי שרכש אותו, טבעה. אבל בשלב הזה, כך טוען אלכסנדר ג'ונס, שכתב ספר על הפרשה בשם A Portable Cosmos, בשלב הזה פרייס נתקע. פרייס למד את כל מה שניתן ללמוד כתוצאה ממדידת שברי המנגנון והתבוננות בהם מבחוץ, אבל הלב של המנגנון, גלגלי השיניים, נמצאו בתוך גוש הברונזה, ואת הגוש הזה הוא לא יכול היה לפתוח. אז נכון, נרשמה התקדמות מרשימה בפענוח הטקסט שנחרט לצד המנגנון, אבל חלקים גדולים ממנו היו בלתי קריאים, אחרים מעולם לא נמצאו. ההתקדמות הבאה התרחשה יותר מעשור אחר כך, כאשר ב-1971 הובאו למוזיאון שתי מצלמות רנטגן ניידות, שצילמו את חתיכות A, B ו-C בחתיכה נוספת, חתיכה D. הצילומים חשפו בתוך השברים לא פחות מ-27 גלגלי שיניים, רק 6 מתוכם נראו קודם לכן. אבל זה לא פתר את הבעיה. מצלמות הרנטגן יצרו תמונות דו-מימדיות, מה שאומר שגלגלי שיניים רבים נראו כשהם מונחים האחד על גבי השני, מה שאומר שהיה קשה מאוד להבין היכן נגמר גלגל שיניים אחד והיכן מתחיל השני, וגם מי מסובב את מי. זו לא הבעיה היחידה. פרייס וחוקרים נוספים רצו לדעת כמה שיניים יש בכל גלגל. מספר השיניים חשוב. מספר השיניים יכול לחשוף לא רק את האופן שבו המנגנון עבד, אלא גם את המטרה שלו. חישבו למשל על גלגל שיניים שיש בו 12 שיניים. זה יכול לרמז משהו, נניח 12 חודשים? אם יש בו 24 שיניים, זה אולי מרמז על 24 שעות? 365 שיניים? הבנתם את הנקודה. למספר השיניים יש חשיבות, אבל לא היה גלגל שיניים אחד שניתן היה לספור בצורה מדויקת כמה שיניים יש בו, כי זו תמונה דו-מימדית. והגלגלים מונחים האחד על גבי השני. הוויכוחים אודות המנגנון המשיכו. לכולם היה ברור שמדובר במשהו שקשור בגרמי השמיים, משהו שקשור באסטרונומיה. בכיתוב שנחרט על החלקים השונים הופיע שם של חודש, שהיה נהוג בלוח השנה המצרי, ועל החוגה הופיעו שנתות, ועדיין האופן הספציפי שבו המכונה הזו עבדה לא היה ברור. חלפו עשרות שנים נוספות, וב-2006 פורסם מחקר נוסף שהיה מבוסס על סריקת CT שבוצעה על החלקים השונים. המאמר הזה שפורסם בכתב העת Nature הוביל לפרץ חדש של התעניינות במנגנון. עכשיו אנחנו מתחילים להתקרב לפיצוח התעלומה. לפני יותר מעשור, המתמטיקאי הבריטי טוני פריט השתתף בסרט דוקומנטרי ששודר בארצות הברית תחת השם An Ancient Computer, ובו הוא הציג לקהל האמריקאי את המסתורין סביב המנגנון מאנטיקיתרה. כמה שנים אחר כך הוא נתקל במאמר בכתב עת מדעי שבו הוצגה תמונת רנטגן של דג זהב. תמונה אחרת הייתה של הרבה. מה שהיה מיוחד בתמונות האלו הוא שהן נוצרו באמצעות טכנולוגיה חדשה, רנטגן תלת מימדי. האם ניתן להשתמש בטכנולוגיה הזו כדי להציץ אל תוך המנגנון? פריט הרים טלפון לחברה בריטית בשם אקסטק שמתמחה בפיתוח מכונות רנטגן. הוא ניסה לשכנע את אנשיה לצלם את חלקי המנגנון. רוג'ר הדלנד, מהנדס בריטי שעבד בחברה ושמע על הפנייה של פריט, אמר לעצמו שהוא יסביר לדוקטור הנכבד שעם כל הצער שבדבר, הוא לא מתכוון לסרוק גוש ברונזה חלוד. לא רק מכיוון שמדובר בגוש ברונזה חלוד, אלא גם בעיקר מגלל שאין לחברה טכנולוגיה שיכולה לחדור את גוש הברונזה החלוד על מנת לראות מה יש בתוכו. אבל, כך הוא סיפר, אחרי כמה שעות של שיחה, השתכנעתי שזה משהו שאנחנו חייבים לעשות. כך הוא אמר בריאיון לסרט ששודר ברשת PBS. הוא בנה אב טיפוס של מכונה חדשה, לא לפני שבחברה שלו צרכו עליו שהוא יגרום להם לפשוט את הרגל. אחרי 2,000 שנה בים, כל נגיעה בשברים עלולה להוביל להתפוררותם, והיוונים לא היו מוכנים להטיס אותם לאנגליה. אז פריט, הדלנד וקבוצה של כמה חוקרים נוספים שהיו חלק מפרויקט אנטיקיטרה, שיתוף פעולה בינלאומי בין כמה החוקרים מכמה אוניברסיטאות, העלו את המכונה שמשקלה 12 טון על מטוס, ואז טסו לאתונה. כמה ניידות משטרה פינו את הרחובות על מנת שהמסעית שעליה הוא עמסה המכונה תוכל לעבור, וכאשר היא הגיעה למוזיאון, היא נפרקה באמצעות 3 מלגזות והוכנסה למרתף. כך, מכונת רנטגן ייחודית הוצא באמצעות מכונה אחרת והוכנסה למרתף באמצעות מכונות נוספות, על מנת שבאמצעותה יהיה ניתן לפענח את הסודות של אחת המכונות המסתוריות ביותר, המשוכללות ביותר, בוודאי ביחס לתקופה שידע העולם. האם זה יעבוד? האם סוף סוף נלמד משהו חדש בנוגע למנגנון מאנטיקיטרה? אחד השברים הוכנס למכונה, שהחלה לסובב אותו בזוויות שונות. היא צילמה יותר מ-3,000 תמונות רנטגן שונות, שהועברו למחשב, שהחל לחבר אותם, כך שתיווצר הדמיה תלת-מימדית של מה שמתרחש בתוכו. מה שנגלה בפני החוקרים היה לא פחות ממדהים. בתוך השבר המרכזי, בתוך חתיכה A, התגלו אותם 27 גלגלי שיניים, דחוסים ומחוברים, אבל לראשונה ניתן היה להפריד ביניהם, ניתן היה להבין מי מסובב את מי, ניתן גם היה לספור כמה שיניים יש בכל גלגל. זה משנה לחלוטין את כל מה שחשבנו שאנחנו יודעים על היכולות הטכנולוגיות שהיו קיימות בתקופת יוון העתיקה, כך אמר פריט. כשהם מצוידים בידע רב משהיה לקודמיהם, פריט וחבריו ניגשו לפתח תיאוריה חדשה בנוגע לאופן שבו המנגנון עבד. פריט החל לשחק עם המספרים, ובמכונה הזו היו הרבה מספרים. מספר גלגלי השיניים, מספר השנתות על החוגה, מספר השיניים בכל גלגל שיניים, אבל כמה מספרים לכדו את תשומת ליבו. למשל, המספר 235, שהיה מספר השנתות שפרייס מצא סביב אחד השעונים. היוונים באותה התקופה ידעו שמשך הזמן בין מופעי ירח זהים, כלומר בין ירח מלא אחד לשני, הוא 29 ימים וחצי. כלומר, חולפים 29 ימים וחצי עד שהירח מגיע לאותה נקודה ביחס לשמש. אבל זה גורם לבעיה למי שרוצה לייצר לוח שנה שיש בו 12 חודשים, בגלל ש-12 חודשים כפול 29 ימים וחצי מוביל ל-354 ימים בלבד. אלו 11 ימים פחות ממספר הימים בשנה, מה שאומר שלאורך זמן, לוח השנה שלך יתחרבש. אבל היוונים הכירו עובדה נוספת. 19 שנים שווים כמעט במדויק ל-235 חודשים של 29 ימים וחצי. אגב, אלו חודשים המכונים בשם חודש סינודי. הנה ה-235. המשמעות היא שאם יש לכם לוח שנה, שמורכב ממחזור של 19 שנה, תוכלו לסנכרן את אותם 235 החודשים בצורה מלאה. הנה מספר נוסף שנמצא, 127. גם הוא בעל משמעות, גם הוא קשור לירח. האסטרונומים היוונים גילו שבעוד שמשך הזמן בין מופעי ירח זהים עומד על 29 ימים וחצי, הירח משלים הקפה מלאה של כדור הארץ בכל 27.3 ימים. זה נקרא חודש סידרי. אוקיי, כמה כאלו נכנסים ב-19 שנה? 254. העניין הוא שלבנות גלגל שיניים, שיש בו 254 שיניים, זה חתיכת תיק, ולכן המעצב של המכונה בנה גלגל שיניים שיש בו מחצית ממספר השיניים הנדרש. 254 לחלק לשניים נותן 127. בינגו. באמצעות גלגל שיניים אחר, שהכפיל את המספר שניתן מגלגל השיניים הזה התקבלה התוצאה הנכונה. אוקיי, אנחנו מתקרבים, עדיין נדרשו כמה פריצות דרך נוספות. אחת מהן, אולי המרכזית, הגיעה מפיינוח הטקסט, אותן הוראות הפעלה שנחרטו על לוח הברונזה. הנה הבעיה, הבעיה העיקרית עם הטקסט הזה הייתה ש... אי אפשר היה לקרוא אותו. נסו אתם לקרוא משהו שנחרט על ברונזה אחרי שהוא שכב בקרקעית הים במשך יותר מ-2,000 שנה. פריץ יצר קשר עם חברת HP שפיתחה טכנולוגיה שבאמצעותה ניתן היה לראות את משיכות המכחול הנסתרות בציורים עתיקים. היא עשתה את זה באמצעות סוג של כיפה שעליה מוקמו 50 פנסים בזוויות שונות. באמצעות צילום דו-מימדי רגיל של אובייקט תלת-מימדי, ובאמצעות תאורה שמתקבלת בכל פעם מזווית מעד שונה של הפנסים, המחשב יכול לחבר את התמונות ואז להציג ולהדגיש ולחשוף פרטים שלא ניתן לראות אותם רק מזווית אחת או רק מצילום אחד. פריט הצליח לשכנע גם את אנשי HP להגיע לאתונה. הם הביאו איתם את הכיפה שלהם, צילמו את החלקים השבורים ואז הטקסט, שקודם לכן היה בלתי קרי, שקודם לכן היה בלתי ברור, קפץ מתוך צג המחשב. אם קודם לכן החוקרים הצליחו לקרוא 1,000 תווים ואותיות, אחרי הצילום ניתן היה לפענח 2,000. במקביל התגלה כמעט במקרה חלק נוסף של המנגנון שקודם לכן לא נחקר, חתיכה נוספת, חתיכה F. החתיכה הזו סייעה לפריט להעריך כמה שיניים היו באחד מגלגלי השיניים שהניעו חלק מהצד האחורי של המנגנון. על פי הערכה שלו, בגלגל השיניים הזה היו בין 220 ל-225 שיניים, וכאשר דחקו אותו לפינה, הוא ניחש שהמספר המדויק הוא 223. אוקיי, עוד מספר, 223. למה זה חשוב? קודם כל כי בדומה למספרים אחרים שהופיעו במנגנון, גם המספר הזה הוא מספר ראשוני. שנית, ומדהים יותר, המספר 223 הופיע בהוראות ההפעלה שהתגלו אחרי הצילום שבוצע באמצעות ההתקן של אנשי HP. החשיבות של המספר הזה קשורה בלוח השנה הבבלי, שבאמצעותו האסטרונומים הבבליים חזו ליקויי ירח. הבבלים גילו שליקויי ירח מתרחשים במחזוריות של 223 חודשים, או מה שהם כינו בשם 18 שנה. יכול להיות שהיוונים בנו מכשיר שהתבסס על התחזיות של הבבלים שאפשר להם להביט אל העתיד? יכול להיות שהם בנו מחשב אנלוגי שאפשר להם לסובב ידית ואז לראות מה עומד לקרות בשמיים בעוד 5 שנים? בעוד 10 שנים? בעוד 180 שנה? חכו לי, אני מיד חוזר.
It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woo-hooer, a hand clapper, a high-fiver? I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void or prohibited by law. See terms and conditions. 18+.
בראשית 2022 העלינו לפיד של עושים טכנולוגיה סדרה, קראנו לה מכונות הזמן. הסדרה עסקה באלגוריתמים שנמצאים בבסיס מוצרים רבים, אלגוריתמים שמשתמשים במידע שהם אוספים או שאספו אחרים, ואז באמצעות המידע הם מבצעים תחזית. אלגוריתמים מבצעים היום תחזיות בכל תחום שאפשר להעלות על הדעת. חינוך, בריאות, תחבורה, תעופה, ביטחון פנים, ביטחון חוץ, בנקאות, מסחר, מזג אוויר, תרגום, בידור, אסטרונומיה, משחקים. בכל פינה, בכל מקום, אלגוריתמים אוספים מידע, מנתחים אותו, מוצאים תבניות ופולטים תחזיות. מה ההסתברות שתעבור את הבחינה? מה ההסתברות שתבצע תאונה? מה ההסתברות שתמות ממחלה? הם מביטים שבוע, שבועיים, חודש, שנתיים, 20, 50 שנה קדימה. הם הולכים ומשתפרים, הולכים ומשתכללים. הם הופכים למהירים יותר, מדויקים יותר, מוצלחים יותר. הם מוטמעים בתוך תוכנות, שירותים, מוצרים, אפליקציות. מצד אחד נכנס מידע על העבר וההווה, ומצד שני יוצא מידע על העתיד. הם הדבר הכי קרוב שיש לנו למכונת זמן. אם לא האזנתם לסדרה הזו, שיש בה 3 חלקים, תעשו את זה אחרי שתסיימו להאזין לפרק הזה. הסדרה הזו היא אחד הפרויקטים שאני הכי גאה בהם. היא פשוט מעולה. בכל אופן, האלגוריתמים שדיברנו עליהם בסדרת מכונות הזמן, הם אלגוריתמים מודרניים שמוטמעים בתוך מחשבים דיגיטליים. אבל שום דבר לא הכין את ההיסטוריונים לתגלית, לפיה לפני יותר מ-2000 שנה, ביוון העתיקה, קבוצה של מתמטיקאים, אסטרונומים ובעלי מלאכה, הצליחו לבנות מכונה, מחשב אנלוגי, שאוסף את כל המידע המדעי שהיה מוכר באותה התקופה, ואז, באמצעות סיבוב של ידית, מאפשר למשתמש פשוט לחזות את העתיד. זו הפעם הראשונה שהמין האנושי בנה מחשב, אמר פריט. רגע, אם התוכנה של מחשב מודרני מורכבת מהשפה הבינארית, מ-0 ו-1, מהי התוכנה של המחשב היווני? גלגלי שיניים. גלגלי השיניים הם התוכנה של המחשב הזה, והתכנות שלהם מבוסס על מספר השיניים שיש בכל גלגל. הפלט של המחשב היווני, התוצאה, הוצגה על השעונים השונים שחולקו לשנתות, כשמעל לכל שנתה הופיע מידע. לדוגמה, פריט מצא בחתיכה F, אותה חתיכה החדשה שנמצאה, הוא מצא שנחרטו עליה אותיות שהצביעו על התוצאה של החישוב. למשל, אות אחת הייתה סיגמה, שמייצגת את האות S. האות S מייצגת את המילה סלנה, אלת הירח היווניה. כאשר היד של המחוג התחתון, בצד האחורי של המנגנון, הצביעה על האות הזו, הופיע בשמיים ליקוי הריח. אות אחרת, איטה, שהיא H באלפבית היווני, מייצגת את המילה היליוס, אל השמש היווני. כאשר יד המחוג הצביעה לאות הזו, התרחש ליקוי חמה. לצד כל אלו הופיע סימן שהצביע על השעה. היוונים חזו את השעה, את השעה שבה האירועים האלו התרחשו שנים לפני שהם התרחשו, את השעה. המכונה אפילו חזתה את הכיוון של הצל שיוטל על הירח. על החוגה נכתב האם בזמן הליקוי הירח יהיה שחור או אדום. הם ממש כתבו את זה, שחור או אדום. הנה עובדה מדהימה נוספת. הירח נע סביב כדור הארץ, אנחנו יודעים את זה, אבל הוא לא נע במעגל מושלם, הוא נע בצורה אליפטית. מה שזה אומר זה שהוא נע מהר יותר כאשר הוא קרוב לכדור הארץ, ולאט יותר כאשר הוא רחוק ממנו. אבל איך אפשר לייצר מנגנון מכני, שבחלקים מסוימים מהקפת הירח הוא נע לאט יותר, ובחלקים אחרים מהר יותר? בצילומי הרנטגן נחשף שבאחד מגלגלי השיניים שהתחברו לגלגל השיניים הגדול, זה עם 223 השיניים, היה פין עגול וקטן ששולב בתוך אום מלבני, שאפשר לו, לפין הזה, הוא אפשר לו לזוז קדימה ואחורה, קדימה ואחורה, כמה מילימטרים, כן, הוא זז בתוכו, קדימה ואחורה. כאשר מייקל רייט, עוצר המחלקה להנדסה מכנית במוזיאון למדעים בלונדון, כאשר הוא שחזר את המנגנון, הסתבר שאופן תנועת הפין בתוך האום הזה גורם לו לנטות בזוויות קטנטנות, והזוויות האלו מאיצות או מאטות את גלגל השיניים, ובכך הגלגל מחכה באופן מושלם את המסלול האליפטי של הירח. זה פשוט לא יאמן. הנה עוד דוגמה, היוונים הצליחו אפילו לחשב את תנועת האליפסה במרחב. אני אסביר, הירח מסתובב סביב כדור הארץ באליפסה, נכון? אבל האליפסה עצמה זזה. היא זזה במחזור של 9 שנים. התזוזה הזו משפיעה על המהירות של הירח ועל האופן שבו צריך להציג את המופעים שלו. מדובר בשבר עשרוני קטנטן שצריך לשקלל אותו בתוך כל החישובים, וגם את זה. גם את זה המחשב מתקופת יוון העתיקה חישב בהצלחה, באמצעות זוויות, באמצעות גלגלי שיניים, באמצעות אובייקט מכני לגמרי. במרץ 2021 פרסם הצוות של פריט מאמר בכתב העת נייצ'ר, שבו הם דיווחו שהם הצליחו לשחזר את אופן פעולת המחשב. מהמאמר עולה שהמחשב היה מורכב מכ-37 גלגלי שיניים שונים בגדלים שונים. אורכו עמד על 33 סנטימטרים, רוחבו 17 סנטימטרים ועוביו 9 סנטימטרים בלבד. הוא היה מונח בתוך ארגז מעץ. בשני הצדדים של המנגנון, בצד הקדמי ובצד האחורי, נחרט טקסט שהסביר למשתמש כיצד עליו להשתמש בו. בצד הקדמי הופיע השעון הגדול. העיגול החיצוני של החוגה חולק ל-365 שנתות, ויד אחת, מחוג אחד, הצביע על היום, לפי לוח השנה המצרי. בקצה המחוג מוקם כדור כסוף, שהסתובב סביב הציר של עצמו. הכדור הזה ייצג את הירח, והאופן שבו הוא הסתובב הציג את מופעי הירח השונים, מירח מלא ולבן ועד ירח מוסתר ושחור. העיגול הפנימי של השעון חולק ל-12 חלקים, כל חלק ייצג מזל אחד מגלגל המזלות, מחוג אחר הצביע על המזל המתאים. מחוגים אחרים שהיו חלק מהשעון הקדמי הזה ייצגו ככל הנראה את חמשת כוכבי הלכת שהיו מוכרים ליוונים, מאדים, צדק, שבתאי, נוגה וכוכב חמה. כולם זזו בהתאם למיקום שלהם בשמיים, ביחס לכדור הארץ, ביחס לשמש ולירח. כולם חושבו באמצעות גלגלי שיניים שונים שנעו במהירויות שונות, על מנת למקם את גרמי השמיים במקומות המתאימים. מכאן שכאשר סובבת את הידית, יכולת לכוון את המחוג ליום מסוים בשנה, נניח בעוד 4 חודשים, ואז קיבלת תחזית מדויקת. איך ייראה הירח באותו היום? היכן יהיה ניתן למצוא את צדק בשמיים? היכן יהיה מאדים ביחס לשמש? בצד האחורי של המחשב מוקמו 5 שעונים נוספים, 2 גדולים, עליון ותחתון, כאשר בתוך השעון העליון שולבו 2 שעונים קטנים, ובתוך השעון התחתון שולב שעון קטן נוסף. השעון העליון הוא השעון שחולק ל-235 שנתות, ב5 שורות, האחת מעל השנייה, מסביב לחוגה. 235 השנתות האלו מייצגות 235 חודשים, שמרכיבים מחזור של 19 שנה, והוא מאפשר להתאים את לוח השנה שמבוסס על חודשי ירח לשנת החמה. שני השעונים הקטנים שמוקמו בתוך השעון העליון הצביעו על המועדים שבהם אמורים להתקיים תחרויות שונות, בהן האולימפיאדה. השעון התחתון חולק ל-223 שנתות, ב4 שורות מסביב לחוגה. 223 השנתות האלו מייצגות 18 שנה, שבהן מתקיימת מחזוריות של ליקויי ירח וליקויי חמה. היד במחוג הזה מצביעה על החודש שבו צפוי להתרחש ליקוי ירח או חמה, כולל מידע על היום המדויק שבו הם התרחשו, על השעה ועל הצבע של הירח באותו הזמן. כדי להגיע לשעה המדויקת ממש, מוקם שעון קטן בתוך השעון התחתון, שהצביע על מספר השעות שצריך להוסיף בכל ליקוי וליקוי, על מנת שהחישוב יהיה מדויק. לא יאמן. עכשיו, צריך לזכור, המודל של היוונים בנוגע לאופן שבו היקום פועל היה שגוי לחלוטין. על פי המודל שלהם, כדור הארץ נמצא במרכז, וכל היקום, כל גרמי השמיים, הכל מסתובב סביבו, וזו כמובן טעות. אבל בתוך ההיגיון שלהם, כל החישובים שלהם, כולם ללא יוצא מהכלל, היו מדויקים לחלוטין. והנה החלק המדהים. את כל הדבר הזה הם השיגו באמצעות גלגלי שיניים ברמת דיוק, שתופיע רק 1,500 שנים מאוחר יותר, כאשר יתחילו לבנות שעונים אסטרונומיים במאה ה-14 לספירה. מתי המחשב הופעל? כלומר, מהו התאריך שממנו התחילו לחשב את כל החישובים? מהו יום האפס ששימש כנקודת המוצא לשאר החישובים? באפריל 2022 פורסם מחקר שטען שהיום הקובע היה ב-22 בדצמבר שנת 178 לפני הספירה. הוספתי קישור למאמר שמציג את טענות החוקרים בהערות לפרק, אבל צריך לציין שיש חוקרים שחולקים על הערכה הזו. לטענתם, יום האפס התרחש קודם לכן, בשנת 204 לפני הספירה. ב-12 במאי, שנת 204 לפני הספירה, אם אתם רוצים להיות מדויקים. תהיה התשובה אשר תהיה, דבר אחד ברור. היכולות הטכנולוגיות של האנשים שחיו בתקופת יוון העתיקה היו הרבה יותר מתקדמות ממה שהעלינו על הדעת. לא רק שזה מדהים ומפתיע, זה בעיקר מעורר שאלות. השאלות האלו הן אלו שדחפו אותי לספר את הסיפור הזה. הנה שאלה אחת. אם היוונים יכלו לבנות מנגנון כל כך משוכלל שמורכב מכל כך הרבה גלגלי שיניים מדויקים, איך זה שהם לא בנו שעונים? השעונים המכניים הראשונים הופיעו על מגדלים באיטליה 1,300 שנים מאוחר יותר, ובשעונים האלו לא היו מחוגים בכלל, לא היו להם ידיים, הם בסך הכל צלצלו בפעמון כאשר עברה שעה. למה היוונים לא בנו שעונים? מעבר לזה, מה קרה לכל הידע שלהם? הרי כל הידע הזה, כל הדיוק הזה, כל האומנות המכנית המרשימה הזו שהתרחשה ביוון העתיקה, נעלמה לחלוטין. היא צצה יותר מ-1,000 שנים מאוחר יותר. מה גרם לכך שכל היכולות והמיומנויות והידע הזה נעלמו? לאן הם נעלמו? והנה השאלה שהכי מעסיקה אותי. חישבו איפה היינו היום אם ההיסטוריה הייתה מתנהלת אחרת והידע היווני לא היה נעלם. הרי הסיפור על המנגנון מאנטיקיטרה מלמד אותנו שבמובנים מסוימים הידע המדעי, הטכנולוגי והמכני קפה ונעצר ליותר מ-1,000 שנים, אבל דמיינו עולם שבו הידע הזה לא קופה, הוא מתקדם קדימה. דמיינו עולם שבו לא הפסדנו 1,300 שנה. בעולם שכזה, הידע המדעי, המכני והטכנולוגי שיש לנו היום, בראשית שנות ה-2000, הוא הידע המדעי שיהיה לנו בשנת 3300, או בשנת 3400. רגע. עד כאן עושים טכנולוגיה, פודקאסט על טכנולוגיה, אנשים והמנגנון מאנטיקיטרה שביניהם. תודה לצוות רשת עושים היסטוריה, לעורכת ולמפיקה שלנו שלי נוי, לדני תימור המנהל העסקי ולאביב שם טוב, סמנכ"ל התפעול. בצוות התוכנית גם אביגיל רוגין, הילה שמש ושלי גואטה. אתם מוזמנים לעקוב ולהזין לעושים טכנולוגיה בכל אפליקציות הפודקאסטים שבסמארטפון שלכם, או באתר האינטרנט של רשת עושים היסטוריה. אני דוקטור יובל דרור, ואם אתם רוצים להזמין אותי להרצאה, כנסו לאתר שלי, popup.co.il. לחצו על הכפתור האדום שמצד שמאל להזמנת הרצאה, והשאירו פרטים. ניפגש בפעם הבאה. אנטיקיטרה ממוקם בין חצי העיר פלופנופוס, פלופנוסוס. מצאנו. אי אפשר, זה יהיה יום ארוך. זה יהיה יום ארוך מאוד. אנטיקיטרה ממוקם, נו, אולי די, פלופנוסוס. אוקיי, here we go.
לפודקאסטים נוספים של רשת עושים היסטוריה ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית בדואר האלקטרוני, בקרו ב-osimhistoria.com או הורידו את אפליקציית עושים היסטוריה מחנות האפליקציות של אנדרואיד.